דף פ"א עמוד ב', באמצע עמוד גופה. על מה אומרת גופה? המוצא מת מושכב לרוחבו של דרך. אנחנו מדברים על אותה תומת התהום, על אותו מת שאינו ידוע, שמתברר אחרי שהבן אדם עבר שם. כרגע נדבר ככה, מתברר אחרי שהבן אדם עבר שם שהיה שם מת, וכשאומרים לרוחבו של דרך זה בא להפוקים מאורכו של דרך, כי לרוחב הדרך אז אי אפשר לעבור בדרך בלי או לגעת או להסיט או להעיל, אבל זה 100% שהראה פה תומה. אם זה לאורך הדרך אז אפשר שהוא עבר בצד, וזה ספק תומה ברשות הרבים, כפי שמיד נבהר. לתרומת המת, לנזיר ועושה פסח טהור. כשבאים לדון לגבי תרומה, האם התרומה תהיה טמאה? התשובה, טמא, כי 100% שהראה פה תומה ביחס לנזיר ועושה פסח, מכיוון שזה תומת התהום, וכפי שבואר במשנה הלכה למשה מסיני שתומת התהום אינה נטמה בפסח ובנזיר, לכן אנחנו דנים אותו כטהור. טהור ביחס לעשיית הקורבן, לאכול הוא ודאי שלא אוכל, הוא טמא בגופו, אבל בדין שהוא רוצה לו התשובה חיובית, ציס מרצה, ולכן הוא רוצה לו קורבן. במה דברים אמורים? מסבירה עכשיו הברייתא, מתי אני אמרתי שבתרומת המת שאין לו מקום לעבור באופן כזה שאין באפשרותו לעבור שם בלי להתאמה, אבל יש מקום לעבור אף לתרומת ההור, כי זהו ספק תרומה ברשות הרבים, וכל ספק תרומה ברשות הרבים ספקו טהור. מציין פה רש"י, וזה חשוב מאוד בפשט, אומר רש"י, ואף לזה לא נודע עד שנשחטו קורבנותיו, הלכה למשה מסיני שזורקים עליו את הדם. זאת אומרת שרש"י לומד קשת בסוגיה, שמתי הוגדר מושג של תומת תהום בנזיר ועושה פסח, בתנאי שבשעת השחיטה הוא עדיין לא ידע שהוא טמא. לפני זריקה התברר לו שהוא טמא, והוא זורק כציץ מרצה, וכך נוקט תוספות למעלה בדיבור מתחיל וטמא, אומר תוספות, ודווקא לפני זריקה, אבל לפני שחיטה לא, כמו שהביא בקונטרס במתניתים בתוספתא, אותה תוספתא במשנה ורש"י לפנינו עכשיו. זה בפשטות שיטת רש"י ותוספות, כך נוקטים הרבה מאוד בראשונים. נזכיר, לא נתעכב, נזכיר ששיטת הרמב״ם לא ככה. הרמב״ם באמת אומר שגם אם נודע לו לפני שחיטה, זה המעלה, זה החידוש שנאמר בהלכה למשה מסיני, שציץ מרצה, והוא עושה את הקורבן, שוחט, זורק, לא אוכל, שוחט וזורק, והוא הוצא לו והוא לא עושה פסח שני, ובנזיר מגלה החלה עם כל סדר טהרתו. יש לציין שברמב״ם עצמו יש ברב חיים הלוי בספר בהלכות ביאת מקדש בפרק ד' הלכה ו', שם הוא רוצה לומר שיש לחלק בין ודאי לספק. אם אמרו לו ספק נטמאת, שם באמת אני אומר שאפילו לפני זריקת הדם. הוא רוצה לומר שאם זה בתורת ודאי אז אולי כן נודה בשיטת הרמב״ם כמו רש"י ותוספות, אז צריך לראות טוב והרחבה את הדברים, אבל זה עיקר הדברים. ממשיכה הברייתא ואומרת, במה דברים אמורים? שמצאו שלם. מתי אנחנו באים ואומרים שאותו תרומה כשמת נמצא לרוחבו של דרך ודאי טמא, דווקא באופן שהמת נמצא שלם אבל משובר ומפורק טהור? שוב, כיוון שאנחנו אומרים שמא בין הפרקים עבר, וזה ספק תומה ברשות הרבים, וכל ספק תומה ברשות הרבים ספקו טהור. ובקבר מה קורה? אם כשפותחים ומוצאים את המת, מתברר שהוא לא סתם מת שמוטל באדמה, הוא מת שמונח בתוך קבר. וקבר הדין הוא שגם אם המת לא תופס את כל מקום הקבר, כל הקבר מטמא באוהל. זאת אומרת, אנחנו תמיד דנים כאילו המת נמצא לכל אורך הקבר, יהיה הגודל אשר יהיה. ובקבר, אפילו משובר ומפורק, טמא מפני שהקבר מצרפו. כי זה הדין שקבר יש לו דין של תומת אוהל, וממילא זה נחשב כמחובר. טוב, עוד במקום מהיר, אם הוא נמצא בקבר אז זאת אומרת שמישהו קבר אותו. אם מישהו קבר אותו אז זה כבר לא תומה שאינה ידועה, זה לא תומת התאום. אומר תוספות, לא, לא בהכרח, אלא נראה כמו דור המדבר, תוספות לא מפתיע, אבל על אותו רעיון, בן אדם נפל בתוך בור, שהוא קבר, ולמעשה כיסה אותו אפר, אף אחד לא יודע, הגדרה תומת התאום. ממשיכה הברייתא ואומרת, במה דברים אמורים? מתי אמרתי שכשהוא משובר ומפורק, אני אומר שגם לתרומה, ספק תרומה ברשות הרבים וטהור, ומהלך ברגליו, דווקא באופן כזה שהוא הולך יחידי, שאפשר לומר שהוא לא נטמע. אבל טעון, אם הוא הולך ויש עליו מסע, ואז אני אומר שהמסע ודאי גרם לו לתומת אוהל, או רחוב, שוב יש נפח הבהמה וזה כן גורם, טמא. לפי שמהלך ברגליו אפשר שלא ייגע ולא יעיל, אבל טעון או רחוב אי אפשר שלא ייגע ולא יעיל, זהו המקרה של אותו רוחב בדרך. במה דברים אמורים ומתי? אמרתי בפסח, בנזיר, שלב שיש לי טמא שמה, בכל זאת הורצה לו קורבן בתומת התאום, תומה שאינה ידועה, אבל בתומה ידועה תמה. אם זה באמת תומה ידועה, אנחנו באים ואומרים שבאמת הוא נעשה תמה. ואיזו היא תומת התאום? כל שלא הכיר בה אחד בסוף העולם, אבל הכיר בה אחד בסוף העולם, אין זה תומת התאום. ככה נמסרה הלכה למשה מסנאי, ואין בזה היגיון. ככה נמסרה הלכה. ממשיכה הברייתא ומסיימת, נכון, הלכה למשה מסיני, הלכה למשה מסיני, הלכה למשה מסיני, ככה גזרה חוכמתו. למה עשר מתאר את התמאים ולמה מקווה מתאר את התמאים? אין לי מושג, אבל כך כתוב. לא מבין, כך כתוב, גם זה כתוב, הלכה למשה מסיני. הכיר זה גם בעבר. אי פעם מישהו בדורי דורות, לא קיים היום על היבשת.
לא, זה לא תשובה.
לפני עשר דורות, אי נוח, לא קיים על היבשת. אין את הבן אדם. מצאות המון בתבן, באפר ובצרורות, הרי זה תומת התאום. אם הוא מצא אותו תמון, אם הוא מצא אותו תמון בטבן, באפר, בצורות, דבר שאפשר שהתקפה מאליו, אנחנו באים ואומרים שזה הגדרה של תומת התאום. במים, באפלה, בנקמקי אפיים, אין זה תומת התאום. ולא אמרו תומת התאום אלא למד בלבד לאותה פסקה שאתמול דיברנו בתני רב חייא, שכל הדין הזה נאמר דווקא בתומת התאום. וצריך להדגיש, כפי שרש"י מסביר, מה ההבדל אם מצאת אותו במים או נתת אותו בנקניקי אפלאים או באפלה, שברור לי שאף אחד לא ידע על מותו, 100%, או נתת אותו מחוסה באפר. התשובה היא, כי בהלכה למשה מסיני התחדש שדבר כזה שלא שייך שיכיר בו אדם, זאת אומרת, יש מציאות שאף אחד לא יכול לראות אותו, זה ההגדרה של תומת התאום. דבר כזה שאף אחד לא ראה, אבל אם הוא היה מסתכל, הוא היה רואה, זה כבר לא תומת התאום. וכך גם מדגיש תופות, דיבו מתחיל מצאו, אומר תופות, משום דלפי מה שמצאינו עכשיו, לא היה ראוי לאחד, להכיר לאחד בסוף העולם. אבל במים, לא שהכירו, ראוי להכיר. זאת אומרת, הפוטנציאל, אם הוא היה מסתכל, הוא היה רואה, זה ההבדל בתוך הגזרה שנמסרה הלכה למשה מסיני, אומרת המשנה. נטמא שלם, או רובו, מה קורה? ואנחנו מדברים עכשיו על קורבן פסח. ברמה העקרונית אולי צריך להגדיל ולומר, כפי שנוכיח מפסוקים, בכל הקורבנות כולם, אם הקורבן נעשה פסול, לא משנה כרגע מדוע, כי הוא נטמא, כי הבעלים נטמאו, כי הוא יצא חוץ למחיצה, כי נשפך אדם, כי נזרק, מה שלא תמצא טומאה פסול בקורבן, לפעמים שורפים יד, לפעמים צריך להמתין שתעובר צורתו ואף שורפים, אבל שורה תחתונה, קודשים פסולים הולכים לשריפה. השריפה הזאת היא מתבצעת במקום האכילה. זה אומר שאם מדובר על קודשי קודשים, שהמחיצה, הזרה, זה מקום אכילתם, אז השריפה נעשית במקום אכילתם. אם מדובר על קודשים קלים שמחיצתם זה ירושלים, השריפתם נעשית בכל ירושלים. באה המשנה ומחדשת. נטמא שלם או רובו, אנחנו עכשיו מדברים על קורבן פסח. מה קורה בקורבן פסח שנטמא שלם או רובו? שורפים אותו לפני הבירה. על אף שבעיקרון הרי זה קודשים קלים, במקום אכילתו ובכל ירושלים, אז הייתי מצפה שנשרוף אותו בכל ירושלים, מחדש התנא במשנה, דווקא לפני הבירה. בירה, פשוט כפי שרש"י נוקט, כל מקום המקדש קרוי בירה. שם שורפים אותו. הגמרא תשאל מדוע, והגמרא תבהר משום הבושה יבואר. איך שורפים אותו? מעצי המערכה. מאיפה אני מביא עצים? לוקחים עצים שבן אדם תרם לטובת המזבח ומשתמשים בזה. אי לכאורה הרי זה מעילה בקודשים. יש לנו דין, כל תרומה שאדם נותן לבית המקדש, היום לא מקדישים למקדש. למה? כיוון שאם אתה תקדיש, אז אתה עלול להשתמש, ואם אתה משתמש, אתה מועל בקודשים. ואם אתה מועל בקודשים, אתה חייב קרן, חומש, אשם, סיפור יתר. אומר תופעות במקום, לב בית דין מתנה הלב. דהיינו, לא שצריך לומר לך. כך ייתנו בית דין, שכל אדם שבא ותורם עצים למערכה, הוא יודע שישנה אופציה שהעצים שלו ילכו במקום למזבח לטובת שריפת קודשים קלים. ולמה עשינו את זה? מכיוון שהבן אדם הזה, כפי שאמרנו, אנחנו כופים אותו לבוא לפני הבירה. אז מצד אחד החמרנו עליו לפלו לפני הבירה כיבואר, מצד שני הקלנו עליו שאת העצים הוא לא צריך לסחוב איתו מהכניסה לירושלים, אלא עצים אנחנו ניתן לך ואתה שורף במקום. מטמא מיעוטו והנותר, שורפים אותו בחצרותיהן או על גגותיהן מעצי עצמם. אם נטמא מיעוט קורבן הפסח או שהוא נעשה נותר, חייב שריפה. איפה? כמו כל קורבן, קודשים קלים בכל ירושלים, בחצר, בגג, איפה שמתאים לך. עצים? עצים אתה מביא משלך. אם הוא נטמא, הוא טמא. אם הוא חיכה יום ולילה, הוא נותר. אם זה קורבן פסח אחרי חצות הלילה, הוא נקרא נותר. לפי רב אליעזר בן עזריה. הצקנין, אומרת המשנה, כפי שרש"י נוקט שרי עין, קמצנים, שורפים אותו לפני הבירה, בשביל ליהנות מעצי המערכה. הקמצנים האלה אנחנו מדברים שלא רוב הפסח נטמא, אלא מיעוט הפסח נטמא. ואפילו שזה מיעוט הפסח, ובעיקרון במיעוט הפסח היה צריך להיות הדין, שיצטרכו לסוף את זה בירושלים, בכל מקום מהעצים של עצמם, הם באים לפני מה? קמצנים. צרי עין, אומר רש"י. קמצנים. אז מכיוון שהם צרי עין, הם באים לפני הבירה, שורפים אבל מעצי המערכה. ושוב, למה עשו את זה רבנן? כי אנחנו מכירים את הקמצנים, ואם לא תיתן לו, הוא לא שורף. ואם לא שורף, הוא עלול לאכול קודשים פסולים. ולאכול קודשים פסולים זה סיבוך רציני ביותר. חלקם זה אפילו איסור של קרף. אז אנחנו באים לקראתם, תורמים עצים משלנו כדי שהם יצרפו. שואלת מיד הגמרא מה הייתה מה? כתוב במשנה נטמא שלם או רובו, שורפים אותו לפני הבירה ומעפי המערכה. מה הייתה מה? אמר רבי יוסי בר חנינא כדי לביישן, כן. אנחנו באים ואומרים ככה, ועכשיו נוכל לבאר יותר את דברי המשנה. יש לנו פה מצד אחד נטמא כולו או רובו, מצד שני נטמא מיעוטו, מה בין אי לאי? אם אתה טוען שנטמא צריך לפרוס לפני הבירה, אז הכל לפני הבירה, התשובה. המטרה היא כדי לבייש. לבייש, לא כדי שתתבייש, כדי שעוד פעם לא תחזור על דבר כזה. ואנחנו באים ואומרים ככה, איך ייתכן שקורבן פסח שלם, או רוב הפסח נטמא, יכול לקרות שפולקה נטמא? קורה. בן אדם לא שם לב, התיישב עליו שרץ, קורה. אבל כל הקורבן, זאת אומרת שאתה מזלזל. אתה מזלזל, אז אני אבייש אותך. אתה תעמוד בכניסה לירושלים, בהר הבית. כל מי שנכנס תראה אותך עושה שם מנגל, ישאל אותך מה קרה, ואז ממילא ידעו שאתה מאלה שלא שמרו על הקורבן, יותר בחיים זה לא יקרה לך. לכן במיעוטו, מיעוטו זה קורה, תקלה. בתקלה אני אין שום סיבה להביא אותך לבייש אותך. תעשה בשלך, בעצים. ממשיכה הגמרא ואומרת, נטמא מיעוטו, אבל זה מבואר שאין לנו חשש פשיעה, ולכן שורפים אותו בחצרותיהן או על גגותיהן מעצי עצמם. ורמיני, שואל את הגמרא, למדנו בברייתא לא ככה. יש לנו דין, וכן מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קודש. אדם עוזב את ירושלים ונזכר פתאום בדרך שבצידנית שלו נשאר לו איזה חתיכה של בשר קודשים. אם עבר צופים, אם הוא עבר את המקום המכונה צופים, יש מחלוקת מה זה המקום הזה. האם זה כפר של מכונה צופים שהיה צופה, ויש כאן עושים למה הר הצופים שהיה צופה על הר הבית, או שהכוונה כפופים זה הגדרה, כל מקום שממנו אתה צופה, וזה ברדיוס, וכל ירושלים, זאת אומרת, במעטפת של ירושלים, כל מקום שהוא צופה להר הבית, הדין הוא שורפו במקומו. למה? אז רש"י במקום מזכיר, שלא יטריחו אותו חכמים לחזור ולשרוף את זה במקום המיועד לו. לא יטריחו אותו לחזור, זה אמנם מיעוט, היה צריך לשרוף את זה בעיקרון בירושלים. לא יטריחו אותו, הוא כבר בדרך, לא יטריחו אותו. ולמה אומר רש"י, היה בעיקרון צריך לשרוף בירושלים? כי הפסוק אומר, בקודש באש תשרף, קודש זה מקום העברה. אז התורה תפסה, כפי שנזכיר בהמשך, איפה אנחנו שורפים את הקורבן. והרש"י הזה הוא פלא גדול, וכבר סוף סוף בדף ממצאת עמד על דברי רש"י. כי רש"י לכאורה טוען שמה הסיבה שצריך לשרוף בירושלים? כי הפסוק אומר, זה דין מדאורייתא. מצאנו פעם שדבר דאורייתא זה תלוי בטרחה ולא טרחה? בדרבנן, בגזרה, אז רבנן יכולים לבוא ולומר, גזרתי, אבל לא גזרתי תמיד, גזרתי במקום כזה שאין טרחה. שיש טרחה, לא גזרתי עליך. אבל פסוק מהתורה, וטוב זאת אומרת שבאמת הפסוק מדבר דווקא לגבי קודשי קודשים, קודשים קלים זה הכל מדרבנן, ולכן כיוון שזה מדרבנן, אז הקלו רבנן על רש"י, זה הערה חזקה. ממשיכה הברייתא ואומרת, אם עבר צופים שורפו במקומו, ואם לאו, חוזר ושורפו לפני הבירה מעשה המערכה, ואם לאו, אם הוא לא עבר את מקום הצופים, ואמרנו מה קרה, הוא שכח באופן נורמל מה שוכחים, אני מניח שבהמה שלמה לא שוכחים, זה כבד מדי בשביל לשכוח, אז מדובר בחתיכה, ואם כל זה שמדובר על חתיכה, דהיינו מי אותו, כתוב פה, לפני הבירה מעשה המערכה, נגד המשנה שלנו. כל קורבן, כל קורבן, אבל הגזרה עצמה לכאורה, אם, אגב, הנידון היה גם כלפי הפסח, זאת אומרת, לא חילקנו בדבר. הוא צודק, זה הרחב הקו, אבל אמר רב חמא בר עוקבא, לא קשיא, כאן באחסנאי, כאן בבעל הבית. מתרצת הגמרא בשני משניות, כל אחד מדבר על איש אחר. המשנה שלנו מדברת על אדם שהוא בעל הבית, תושב ירושלים, יצא לביזנס ונשאר לו חתיכת בשר. אז מכיוון שאתה מקומי, ואתה מתמצא בשרקים, ואתה יודע איפה קונים הכל, ויש לך גם עצים אצלך, אז באנו ואמרנו לך, אדוני, קרה לך תקלה, תשרוף בעצים שלך. אותו אכסנאי, אותו אורח שמתארח ברגל בירושלים, שבא כמה ימים כדי לעשות את הקורבנות שלו, הוא לא מתמצא בשווקים. אז לא הצרכנו אותו עכשיו ללכת לחפש מקום ששם מוכרים עצים, ולקנות עצים ולשרוף משלו, אלא נתנו לו את הזכות לעשות מעשה המערכה. ואז לכאורה זה לא דין, זה זכות. אם אתה רוצה, אם אתה יש לך אפשרות אחרת, תעשה איך שאתה רוצה. קודם שדיברנו כדי לביישן, זה הלכה, אתה חייב לעשות ככה. עוד מעט לדבר יותר. בעיקרון זהו הדין. רב פאפה אמר? מה? למה לא? לא, למה לא? יש מקום ששם שורפים. מתקנים כאלה ושם שורפים. אתה יוצא היום ליער, מתקנים. ככה עשו. רב פאפה אמר? הבה אבא אכסנאי. כאן שיחזיק בדרך, כאן שלא יחזיק בדרך. רב פאפה בא ואומר לו, הכל מדבר על האורח. אבל אם האורח הזה כבר יצא, הוא כבר עם המזוודות, הכל נמצא ברכב, הוא כבר בדרך, אז אנחנו באים ואומרים להטריח אותו, לחפש חנות, למצוא עצים וכולי, אין צורך. אתה נכנס ושורף. אם אבל הוא עוד לא יצא, הוא רק על המזוודות, הוא באופן אישי יצא, אבל עדיין לא סיים את ירושלים, אז פה הולך לחפש עצים ותטרף כדי שלא יקרה לך תקלות. רב זיד אמר ורשי לומד, יש בו מחלוקת רשי תוספות, אנחנו נדבר כרגע לפי רשי. רב זיד לפי רשי חוזר לתירוץ של רב חמא בר עוקבא, רק מבאר יותר. לעולם כדאמר מעיקר הכאן ואכסנאי כאן בבעל הבית. ואף על גב זה לא החזיק בדרך אותו אכסנאי. אכסנאי כיוון דלקלי, אף הוא כסיקנין, ותנן הסיקנין שורפים אותו לפני הבירה בשביל ליהנות מעשה המערכה. כמו שלקמצנים אנחנו דואגים, אז לאכסנאי אנחנו דואגים. וגם אם האכסנאי הזה כבר עוד לא בדרך, אבל הוא לא מקומי, הוא לא מקומי, קשה לו, אז הקלנו עליו ונתנו לו זכות לשרוף מעשה המערכה. נמצא מסקנת הגמרא. יש לנו שלושה אנשים שהתרנו להם לבוא ולהשתמש בעשה המערכה מכוח לב בית דין מתנה עליהם. א', אדם שנטמע פסח רובו או חולו, שבמקרה כזה אנחנו כנסנו אותו, ביישנו אותו, הבאנו אותו לשרוף והבירה, נתנו לו זכות להשתמש בעצים שלנו, הסיכנים שמקומו זה בירושלים, אבל אני יודע שהוא יגיע חף ושלום לידי אכילת קודשים, כי לשרוף הוא לא יפרוף, אז ממנה נתתי לו לעשה המערכה, והחסנאי הזה, כל אחד לשיטתו, אבל בעיקרון נתנו לו את הזכות לבוא ולהשתמש בעשה המערכה. תנו רבנה. באו לטורפן בחצרותינו מעשה המערכה, אין שומעים להם. בן אדם אומר, תשמע, אני מוכן לשרוף, לעשות הדין, אבל עצים עצים משלכם. לא שומעים לו. אתה רוצה לשרוף בחצר משלך. לפני הבירה ומעשה עצמם אין שומעים להם. בן אדם בא ואומר, אני מביא עצים. אני לא בסדר, אני פשעתי, אני מתבייש, אבל אני משלם משלי. לא שומעים לו. אתה לא יכול להביא עצים שלך, אתה חייב להשתמש בעשה המערכה. הוא מבאר את הגמרא. בשלמה מעשה המערכה בחצרותיהן אין שומעים להם. מבין את ההיגיון. דיר מפאי של מיניו, ואתבו לידי תקלה, דיברנו. הרי בעיקרון עשה המערכה זה הקדש. הקדש זה מעילה בקודשים. אז לב, בידין מתנה להם, יש שני מיוחד, שהותר לך השימוש שלמה, לפרוף את הבשר התמה, הפתול. אבל אם יישאר לו יצרה של עצים, אז יגיד חבל, בשביל קדש אחד לא חופרים חזרה. ואז הוא יבוא להשתמש, הוא מועל בקודשים. למנוע תקלה, אמרנו, אין מצב שתשתמש בחצר שלך בעשה המערכה. אלא, לפני הבירה מעשה עצמם, מה הייתה, מה לא? בן אדם מוכן לבוא להתבייש ורוצה לשלם משלו, למה לא? אומרת הגמרא, רב יוסף אמר שלא לבייש את מי שאין לו. מביישים אותך. אבל גם כשמביישים אותך, מביישים אותך במינון הנכון. מה שטעון בושה כן, מה שלא טעון בושה לא. לא לכל האנשים יש אפשרות להביא את סימי של עצמם. אז אם אתה תאמר חלק כן, חלק לא, יהיה בושה, והבושה הזאת היא לא הכרחית. אז אין מצב, אף אחד לא מביא משלו. מה, איך לעשות תרגילים? יש הרבה תרגילים. יכול לשים כסף גם בקופת צדקה. ואנחנו לא שאלנו איך הוא יכול להרגיש טוב עם עצמו. עצים הוא לא מביא משלו. רב אמר, מפני החשד. הבן אדם יגמור את השריפה, ייקח את העצים שנשאר לו, יתאים את זה על החמור וייצא לדרך. ואנשים יגידו מה הוא עושה, זה בטח, הקמצן הזה לא רק נתנו לו עצים, עוד לוקח את היתרה, לוקח איתו הביתה. אז כדי שלא יהיה חשד שהבן אדם הזה גובל משל קודשים, אז לכן אמרנו, אי אפשר. אומרת הגמרא, מהי בין היומן הפקמים לבין התירוקים? יקבל היהודי הייתי קני וחריותי, זה לא חזי למערכה. אם הוא מביא קנים, או ענפי דקל, זה דברים כאלה שיש להם חומר בעירה, שהוא לא מחזיק מעמד, הוא לא מייצר גחלים. זה נשרף ומסקלה מהר. למערכה לא משתמשים בהם. כי במערכה אנחנו צריכים גחלים, לא צריכים את האש. וממילא, כולם יודעים שזה לא עצי הקדש. אז אם הסיבה היא כדי לא לבייש את מי שאין לו, אז אסור להביא. אם הסיבה היא רק מפני החשד, וזה אין חשד, אז הוא יכול להביא מי שלא. מה נתן? יש לנו משנה במסכת מידות. אומרת המשנה, ראש המעמד היה מעמיד את הטמאים על שער המזרח. מה היא טעמה, אמר רב יוסף, כדי לביישן. אני שמעתי הבוקר, אני לא כל כך יודע פה איך מבארים על הדף, וגם כשמעיינים בדברי רש"י, אנחנו נסביר איך שנראה לי ההבנה, אבל זה לא מפריע גם אם נסביר טיפה שונה. זאת אומרת ככה, מה זה בכלל מעמד? יש גמרא בסוף מסכת תענית, הגמרא מבארת, יש לנו מושג, ישראל במעמדם, לוויים בשירם וכהנים בעבודתם. אז כבר רואים שמושג מעמד מתייחס לישראל. זה נכון שמשתמשים בו גם לכהנים, אבל השם המקורי של מעמד שייך לישראל. מדוע? כי ברמה העקרונית, ואנחנו עכשיו לא נכנסים בדיוק לסדר הדורות, אבל נביאים הראשונים תקנו לעם ישראל שיחלקו את הכהנים למשמרות. התקנה התחילה לא מהכהנים. התקנה הזאת התחילה מעם ישראל. כי בעיקרון, אדם שהיה מביא קורבן, יום קורבן זה יום חג. ביום קורבן לא עובדים. ביום קורבן באים בגדים חגיגיים, עולים לירושלים, להר הבית, ואדם מביא את סדר קורבנותיו. זהו מדהים. ואז היה צריך להיות שכל השנה, בן אדם ילך עם בגדים חגיגיים ולא יעבוד. למה? כי כל יום ויום יש לו את קורבן התמיד. קורבן התמיד זה קורבן ציבור. קורבן ציבור זה קורבן שלי. אם זה קורבן שלי, אסור לי לעשות מלאכה. אז אם ככה, מה יהיה התוצאה? ש-365 יום בשנה יהיה שבת. לכן, לכן באו חכמים ועשו תקנה, נביאים הראשונים. באו נביאים הראשונים ואמרו, תראה, אנחנו ניקח קבוצות מעם ישראל שהם יהיו אנשי מעמד, מלשון עומדים על הקורבן. התפקיד שלהם זה לשמר את הקורבנות, המטרה כדי שכל ישראל יוכלו לנגוז מנהג דרך ארץ, עולם כמנהגו נוהג, והם יהיו הנציגים השלוחים שלנו. לכן היה קבוצה של אנשי מעמד, אנשי ירושלים, שהם היו נמצאים בעזרה בשעת הקורבן. היו בכל עיר ועיר מתפוצות ישראל, היה איזה בכנסת, איזה שטיבל, שם עמדו קבוצה של אנשים כל יום שהתחלקו למעמדות, והם התפקיד שלהם באותו היום, כתוב שהם היו צמים והיו אומרים פרקים מסוימים, כפי שהגמרא מעריכה בסוף מסכת תענית לעוד הרבה זמן. לעניינים, זה היה תקנה ראשונה. תקנה ראשונה היה בכלל 12, יש גרסה 8, 16, איך שלא יהיה לימים. כיוון שרבו ישראל, אז חילקו אותם ל-24 משמרות. אותו דבר לגבי כהנים ונביאים, חילקו אותם ל-24 משמרות, כאשר בכל משמרת יש לנו ראשי בית אב, מחלוקת בגמרא ביומה, או שישה או שבעה ראשי בית אב. השאלה אם בשבת עבדו כולם ביחד, או בשבת היה גם בית אב לעצמו, כך שלמעשה פעמיים בשנה יש ודאי זכות לכהן לעבוד עבודה. למעשה גם ברגלים כתוב שכל מי שרוצה לעבוד עבודה עובד. אז בסך הכל פעמיים בשנה היה לו אופציה, וזה פעמיים כפשוטו, כיוון שזה שבוע עבודה, אבל בכל שבוע זה מחולק לראשי בית אב. כך שבסך הכל הכהן הברדד, הכהן היחיד, פעמיים בשנה אולי הוא זוכה לעבודה. ובכלל לא בטוח שיקבל עבודה. כיוון שאם אין לו קשרים, ואין לו חברים שהביאו קורבנות, והוא נפל באיזה יום חורפי, אז אף אחד לא מגיע. וגם אם יש לו קשרים, אם אני בא ואני רוצה שכהן פלוני יעשה בשבילי, אז הוא עושה. ובגורל, בקורבן התמיד הוא לא יצא, אז יכול להיות שהוא הרבה שנים נמצא במקדש, ומעולם הוא לא ראה את הצד המערבי של המזבח. ועד כדי כך יכול להיות מצב. בכל אופן הנוגע לענייננו, מה קורה אם אחד מהכהנים נטמא? אז אנחנו מאוד מאוד כועסים עליו. הביאור הראשון, כדי לביישן, אדוני, יש לך הזדמנות של פעם בחצי שנה לזכות ולעשות עבודה. איך לא שמרת על עצמך שלא תתאמה? ולכן תוסף אומר, אפילו לקריין. לכאורה הוא אנוס, אדוני, אתה יודע שפעם בשנה, פעם בחצי שנה יש לך אופציה לעבוד עבודה, היית צריך להפוך את העולם, לדאוג שלא יקרה לך תקלה. לכן, היו מעמידים אותם במזרח, לפני הכניסה להר הבית, שכולם יראו שהכהן הזה לא שמר על עצמו, ושוב, פעם אחת זה יקרה לו בחיים, יותר זה לא יקרה. תוסף מביא, מה זה שער המזרח? אז הכוונה היא, ונראה לריד, היי שער המזרח, היינו שער עזרת נשים. אנחנו עוד נדבר בקרוב על כל הסדר של המקדש, עזרת נשים זה המבנה הראשון, אחרי זה יש את המדרגות 15 מעלות, איפה שיר המעלות, ואחרי זה יש לנו עזרת ישראל וכו'. ותוסף מאיר, שבעיקרון אנחנו יודעים שבעל קרי צריך לצאת גם ממחנה לוויה. אז מה זה שער עזרת נשים? אז מחדש תוצאות שבעל קרי שטבל, הוא צריך לצאת רק מעזרת נשים ומעלה. אבל ומטה לכיוון הר הבית מותר לו לעמוד. שם מעמידים אותם שכולם יראו. פירוש נוסף, רב אמר מפני החשד. לא שער ניקנור. שער ניקנור זה השער שמפריד בין עזרת נשים לעזרת ישראל. אני מדבר לפני. לא. זה היה שער, כן, איפה, בבית שני ככה הוא כונה, אמר מפני החשד. מה זה מפני החשד? כיוון שיבוא ינקלה ויחפש את מוישה הכהן וישאל איפה הוא נמצא, זה לא נמצא פה, אז הוא יגיד, יש לו יום אחד עבודה והוא הלך לעשות את התיקונים אצלו בבית, הוא לא מבטר על העבודה שלו בשביל עבודת המקדש. אז שלא יחשדו בו, מעמידים אותו בחוץ, שכולם יראו, אני נמצא פה אבל לא יכול לעבוד עבודה כי אני תמה. אומרת הרמב"ם בעיניו, היא כוונה, הוא מפנקי, מה קורה עם אנשים כאלה, שהוא מפונק, ברור שהוא לא יוצא לעבוד. אז ממילא, אין חשש לחשד. אבל אם הסיבה היא כדי לביישן, אז צריך להשאיר אותו בחוץ. אינמי, דקגדין שרשורה. אדם שקולע חבלים, מפשיל חבלים, זה מלאכה קלה, ומלאכה שאין בה פרנסה. גרושים מקבלים על זה. אז אף אחד לא יחשוד שהוא רוצה לוותר על עבודת המקדש בשביל הפרנסה הזאת. ממילא, בכזה אופן לא צריך להעמיד אותו. אומר את המשנה, הפסח שיצא או שנטמע יישרף מיד. הפסח שיצא, יצא חוץ לקלעים, או שנטמע, דהיינו, מה שמכונה פסול הגוף, בעיה בגוף הקורבן, יישרף מיד, ונסביר. ברמה עקרונית, אנחנו קצת בבעיה, כי בעיקרון אנחנו שוחטים את קורבן הפסח בי"ד בניסן. אם אני מחכה שהוא יהיה נותר, נותר הוא יהיה ביום תשבט, ביום 15 נגיד ככה, ביום 15. אבל ביום 15 זה יום טוב. אין שורפים קודשים ביום טוב כפי שיבואר, לכן, במידה והיה לי בעיה בבהמה, אני יכול לשרוף את זה רק ביום ה-16. על זה אנחנו באים ואומרים, מה קורה? הפסח שיצא או שנטמע, יישרף מיד, בי"ד בניסן שורפים אותו. נטמעו הבעלים, זה לא טומאת הגוף, זה טומאה חיצונית לקורבן, או שמתו הבעלים, אז הקורבן הוא קורבן שאין לו בעלים, הוא בלי מנועים, אי אפשר לאכול אותו, כך שממילא אי אפשר לאכול את הקורבן, אבל זה לא פסול בגוף, וכשזה לא פסול בגוף זה לא פסול מספיק חדש. לכן, תעובר צורתו. מה אנחנו עושים? ממתינים שיפסל ונותר יום ולילה, ואז טורפים. ויצרף ב-16. אבל לשרוף אותו אי אפשר ב-15, כי זה הרי יום טוב, אז מחכים ל-16. אבי יוחנן בברוק אומר, אף זה יצרף מיד לפי שאין לו אוכלים. אבי יוחנן בברוק החולק, וסובר שגם אותו שורפים מיד כפי שיבואר. חס ושלום, קודשים. פורבן. אומרת הגמרא, בשלמה תמה, למה באמת אני שורף בשר שהוא נפסל? אז אם זה נפסל, למה? כי נטמע הבשר, כתיב, יש לי פסוק. והבשר אשר יגע בכל תמה, לא יאכל, והאש יפרף. גזירת הכתוב, ולזכור בקורבן שלמים. בקורבן שלמים, אמרה לנו התורה, והאש יפרף. אלא יוצא מנהלן, שואלת הגמרא, אבל מי אמר שבשר שיצא מחוץ למחיצתו, מחוץ להזרה, יש לו דין של שריפה, אולי בשר שיוצא, נקבור אותו. אומרת הגמרא דכתיב, הן לא הובא את המים לקודש פנימה. את המעשה עצמו, מה שקרה ביום השמיני למילואים, זה בעזרת השם נרחיב מחר במקומו בסוף העמוד הבא. כרגע אנחנו מדברים על עיקרון הדברים. אנחנו מדברים ביום השמיני למילואים. ביום השמיני למילואים, זה אומר, ראש חודש ניסן, בקף דלד, התחילו את חנוכת המזבח, 7 ימים משה רבינו עובד, ביום השמיני הוא מופר את העבודה לארון ולבניו. באותו היום, תקלה גדולה, נדב ואביהו מקריבים אש זרה, והם נשרפים, הם מתים במקום, והארון למעשה, ושני בניו אלעזר ואיתמר, הם בבחינתנו עוננים. עונן עם כל דיני עונן שכרגע לא משנה לנו כי זה עוד לא מתחבר. משה רבינו מגיע לעזרה ומתברר לו ששרפו את שעיר החטאת. אז אנחנו מחר נרחיב, בעיקרון היו 3 שעירים שקרבו באותו היום. היה לנו שעיר חטאת שבא חד פעמי באותו יום לכבוד חנוכת המשכן ולכבוד השראת השכינה. היה לנו שעיר נוסף, שזה שעיר של נחשון בן עמינדב, שזה היה הראשון שמקריב את השעירים מתום אותם 12 שבטים, הוא קפץ לים ראשון, אז הוא מקבל ראשון להקטיר. ויש לנו שעיר ראש חודש, שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, אביו עליי שעיר ראש חודש, כדי שתיחסר לי דגימת הלבנה. והשלושה שעירים, הנידון שעומד בפנינו זה שעיר ראש חודש, שעיר שקיים לדורות. ואז בא משה בטענות, קוצף משה. אמר לו משה לאהרון, מדוע לא אכלתם את החטאת? והשאלה שהוא שואל אותו, שמא נכנס דמה לפני ולפנים, כבר מאיר הרשע שזה לא לפני לפנים, אלא לפנים, להיכל. ומכיוון שזה נכנס להיכל, הפסוק אומר, שחטאת חיצונה, שהדם שלה נכנס לתוך ההיכל, היא נפסלת. אז זה היה הסיפור שלכם. אמר לו, עונה לו אהרון, לאו. אמר לו, חוזר משה ואומר לו, שמה חוץ למחיצתה יצתה, אולי זה יצא מחוץ לעזרה, קודשי קודשים, וזה נפסל ביוצא. אמר לו, לא, בקודש הייתה. אמר לו, אומר לו, משה, היא בקודש הייתה. והן לו, ובאית מה אל הקודש פנימה, מדוע לא אכלתם אותה? אחרי זה אהרון מסביר לו, עוננים או תומה, זה כבר בהמשך. אבל יש למשה טענות. מה הטענה? שאולי זה נפסל ביוצא, ולכן מה פרפתם? מכלל, זה אינסקה, אם באמת זה יתאינה מאיל, אם זה נכנס דמה, לפנים בת שרפיים. אז זה המקור בתורה, שכל דבר שיוצא, יש לו דין של שריפה. לא, זה היה אחרי. איך שנכנסים פנימה הם נשרפים, והקטירה משזרה. קודם כל זה מחלוקת גדולה בראשונים, כך שאני לא מבין בזה. לא מבין, אבל זה ים שיטות בראשונים, מה הם בכלל עשו? לא יודע מה הם עשו. לפני הפעיר. אבל זה לא נפקמי, אתה יודע מה? זה היה אחרי, מה היא נפקמי? הנידון היה על אכילה, לאכול ודאי שהם לא יאכלו מדין עוננים. גם אם הכל המעשה, הכתרה והזריקה, הכל היה קודם, כרגע עונן לא יכול לאכול. אבל למעשה זה לא הלך ככה. ובינינו זה לא הלך ככה. והשאלי באמת, אחד מהדברים שאהרון מסביר למשה, שמשה שואל אותו, תגיד לי, איך הכתרת? אחרי שמשה, שהוא מסביר למשה שהוא עונן, אז הוא אומר לו, אז איך אתה מכתיר? אם אתה עונן, אז אסור לעונן לעבוד עבודה. אז אומר לו אהרון, מי עשה את זה? הבנים שלי עשו את זה, אני עשיתי את זה. אני כהן גדול, וכהן גדול עובד עבודה כשהוא עונן. אז זאת אומרת שכל המעשה היה קודם. אומרת הגמרא, בישלמה נתמה, גלי רחמנה בקודשים קלים, כל שכן בקודשי קודשים, זה אני מבין. הרי הפסוק עצמו, בקודש באש יצרף, זה נאמר לגבי שלמים. אז אחרי שנאמר בקודשים קלים, שיש לזה דין שרפה אם זה נתמה, הדין קודשים קלים, קודשי קודשים, קל וחומר. נפלא, אני מבין את הדין של שרפה. אלא יוצא, מאיפה אתה לומד? משלמים. אשכחן, מפעיר החטא. אשכחן, קודשי הקודשים. פעיר חטא. קודשים קלים מנהלן. מי אמר שגם בקודשים קלים, כשהוא נפל ויוצא, דינו בשרפה? ותו, יש לי שאלה נוספת. הדתניה. נאמר בברית הלן דמה. צריך להדגיש שיש שני סוגי פסולינה. יש פסולינה בבשר, באימורים. הפסולינה ויום ולילה, בקודשי קודשים, יום ולילה. לגבי דם, דם תמיד פסולינה ובשקיעת החמה. לא בעלות השחר, אלא בשקיעת החמה. המקור כי כתוב ביום הקריבו את תזכו, ביום אתה מקריב ולא בלילה. אז בשקיעת החמה הוא נפל בלינה. משפח דמה. הלך כל הדם של הבהמה, אין לי מה לזרוק על המזבח. יצא דמה חוץ לקלעים וזה פסול. דקלמלן, אומר רשי בכל הגמרות, פשוט לנו בשריפה. מנהלן, מאיפה אתה יודע את זה? שהרי לא למדנו את המקור לשריפה, אלא בתומה וביוצא, בשאר פסולים מנהלן. אז אומרת הברייתא, נפקלן מדי רבי שמעון, ותנא רבי שמעון אומר, כתוב בפסוק, לגבי שלמים, בקודש באש תשרף, לימד על חטאת ששריפתה בקודש, בעזרה. אין לי אלא זו בלבד חטאת. למה? כיוון שהתורה אומרת, שאר פסולי קודשי קודשים, דהיינו, עולה, אשם, נטמאו, נשרף, נשפח, דמה, מנחה, כל קודשי קודשים, מאבד הקומץ, מאיפה אתה יודע? ואמורי קודשים קלים שגם הם יש להם דין של גבוה. מניין? תלמוד לומר, וחול, בקודש באש תשרף. גורפים פה את הבחול. וחול, בקודש באש. הפסוק אומר, וכל חטאת אשר יובא, אבל חזל דרשו, וכל, לרבות הכל, כל דבר שהוא כמו חטאת קודשי קודשים, בקודש באש תשרף. אשכחן קודשי קודשים נפלא כמו חטאת. קודשים קלים מנהלן, אלא, כל פסולו בקודש בפריטה, מאיפה אני יודע? לא שני הקודשים קלים, ולא שני קודשי קודשים גמרה גמילה. אתה יודע מאיפה אני יודע? לא פסוקים, הלכה למשה מסיני. כל פסול שנוצר, בין בקודשים קלים, בין בקודשי קודשים, שהוא נפסל במחיצתו, במקומו, אני אומר שזה דינו. הלכה, שואלת הגמרא בחתן דארון, אז אם אני לא צריך פסוק, אז למה הפסוק אומר לי את הדין, שמה בפעיר החתן? אומרת אגב, משום מה זה שהיה, כך היה. לא באים לומר דינים. ספר לך, סיפור דברים, זה היה האירוע. ולתנא דבי רבא בר רבוע. ואמר אפילו פיגול תרו ניבור צורה מנהלן. למדנו מהם שיש לנו תנא שתודר שאפילו דבר שהוא פסול הגוף כמו פיגול מחשבת חוץ מזמנו, אם כל זה צריך גם את הניבור צורה כמו בנותר רק אחרי יום ולילה, לא שורפים מיד. מה המקור שלו? אומרת אגמה יליף אבון אבון מנותר. הוא לומד גזרה שווה. כתוב לנו בפיגול והנפש האוכלת ממנו אבונה תיסה, וכתוב בנותר ואוכליו אבונו יישא, וכמו שבנותר זה יום ולילה, זה המציאות שלו. אז גם פיגול רק אחרי יום ולילה. שואלת הגמרא, רגע, ונעיל הפגון אבון מחטא דאהרון, הרי גם אצל אהרון כתוב, ואותה נתן לכם לשאת את אבון העדה. עכשיו, שמה מה קרה הסיפור? פרפו את זה מיד, עוד לפני שמשה מגיע, ואז משה בא בתיינת, למה פרפו? אז הנה אתה רואה שכתוב אבון, ושורפי מיד, אומרת הגמרא, אמר לך, חטא דאהרון, כי היגב ננמי בו צורה לדורות ביה. הסיטואציה שקרה אצל אהרון, אם זה היה קורה לדורות, מילתא דפשיטא שצריך עיבור צורה. והתאום, הוראת שעה הייתה. שם היה הוראה מיוחדת ממשה, שישרפו מיד ולא יחכו, הוראת שעה הייתה. הוראת שעה של משה. שואל את זה הרשש במקום. אומר הרשש, תגיד לי, משה מגיע כולו קוצף, אתה אומר לי הוראת שעה? אומר הרשש ככה. שמשה רבינו כשהוא מוסר להם את העבודה הוא אומר להם כל פסול שלא יקרה היום תשרפו מיד לדורות אבון אבון מנותר יום ולילה היום כל תקלה שלא תהיה כשהוא בא הוא קוצף אין לי בעיה עם המעשה של שרפה מיד יש לי בעיה שזה בכלל לא צריך שרפה אז זה לא פסול כזה שאומרת הגמרא השתה עכשיו לסיכום הדברים דאמרינן כל פסולי דקודשי בשרפה לא שמה קודשי קודשים ולא שמה קודשים קלים והכל גמרא גמירי להלכה למשה מסיני בקודש באש תתערף למה לי בשביל מה צריך להגיד שחטאת וקודשי קודשים דינם בצבא זה הלכה למשה מסיני אומרת הגמרא ומי בא אלי ששרפתה בקודש זה בא לומר לא את הדין שרפה את מיקום השרפה איפה אתה שורף בקודש בעזרה ולא בירושלים ולא מחוץ לירושלים ממשיכה הגמרא ואומרת, הבשר אשר יגע בכל תמנו יאכל באש יישרף, הקורבן שלמים, למה לי? אני יודע, הלכה למשה מצרים שקודשים קלים, דינם בשרפה. עונה הגמרא הוא לגופי יצריך, למה? שם כדעתך אמינא, כל פסולי זה קודש, כגון, לן דמה, נשפח דמה, יצא דמה, נשחטה בלילה, דה בשרפה, דה לפני ובחולין. כל דבר כזה שזה פסול, שלא קיים בקורבן חולין, רק בקודשים, תקלה שקיימת על זה קודשים, על זה נאמר הלכה למשה משנה בשרפה. אבל נטמע דבחולינה ממיסל, אבל תומעה, שזה דבר שפוסל גם בחולין. אז ממילא התרוקנה קדושתה, אימא הועיל ואיתבית בי עובדה בחול, אימא לא תיבאי שרפה, כבר התרוקן לה הקדושה, אז תגילה בקבורה, אני קובל את זה כדי שכלבים לא יאכלו את זה, אבל אין לי שום עניין בשרפה, כמה שמלן, לכן צריך פסוק מיוחד, שגם דבר כזה שפסולו בחולין, עדיין טעון שריפה. היי לכאורה, ממתי יש לנו פסול של חולין, של תומה? חולין לא נפסלים בתומה. אז כנראה צריך לומר שהכוונה פה עוד תרומה או מעשרות. הם חולין ביחס לקודשים, ועליהם נאמר הדין. טוב, בעזרת השם מחר זה כבר החשבון.